טוב, שמח לפגוש את הקהל החשוב שהגיע לכאן הערב. אנחנו נמצאים בתוך שנת השמיטה, ובסך הכל רוב האנשים כבר פחות או יותר מבינים אולי את משמעות השמיטה. למרות, תודה רבה. למרות שכל הזמן אני שומע מהאנשים, לא יודעים מה לעשות, הולכים לסופר, לא יודעים מה לקנות, ובבית, אז אנחנו ננסה לעשות קצת סדר. אבל כדי לעשות סדר בצורה רצינית יותר, אנחנו ננסה לראות עקרונות בענייני קניית פירות וירקות. אחרי זה ננסה לברר הלכה למעשה מה לעשות בקניית פירות וירקות, ואחרי זה נעבור בעזרת השם אל המטבח. השיעור הבא יעסוק בגינה, בטיפול בעציצים בבית וכל הדברים האחרים שקשורים יותר לאדמה. ב-1500 שנה האחרונות לא הטרידה כל כך הבעיה מה עושים חקלאים בשנת השמיטה. לא הייתה חקלאות משמעותית בארץ. היה פה ושם דברים מסוימים, התיישבות מסוימת, אבל לא הייתה חקלאות משמעותית בארץ. ולפני כ-120 שנה נפגשים שניים מגדולי ישראל, הרב שמואל סלנט אחרי זה, הגאון מקוטנה והרב שמואל מוהליבר, נפגשים ודנים מה לעשות, שמיטה מתקרבת, והם חושבים על אפשרות של היתר המכירה. היתר המכירה פירושו שמוכרים את האדמה לגוי, ואם מוכרים את האדמה לגוי, היתר המכירה יוצא מנקודת הנחה שאז אין בקרקע יותר קדושת שביעית, היא לא קדושה, ואפשר לעשות חלק מהמלאכות באדמה. היתר המכירה מתבסס קודם כל על נקודת הנחה ששביעית בזמן הזה דרבנן. כל המתירים כתבו את זה כדבר ראשון, שביעית בזמן הזה דרבנן. למה שביעית בזמן הזה דרבנן? כי שמיטה קשורה ליובל, תלויה ביובל. כשאין יובל, גם שמיטה דרבנן. למה אין יובל? כי אין רוב יושביה עליה. רוב עם ישראל לא נמצא בארץ. סוגריים אני אומר, כנראה שתוך כמה שנים זה הולך להשתנות. לא בגלל עלייה המונית, אלא בגלל שכל 10 דקות מתבולל יהודי בעולם. אז יש התבוללות כל הזמן. שמיטה הבאה זה די ברור שאנחנו כאן הרוב, רוב היהודים בארץ. האם זה ישנה או לא ישנה? זו שאלה. אני יכול להגיד לכם כבר עכשיו, בלי, אל תגידו שלא אמרתי לכם, יהיה בלגן. יהיו מחלוקות, יהיו דיונים, זה לא פשוט. זה נושא לא פשוט. דאורייתא, לא דאורייתא, אם זה דאורייתא, הכל יכול פתאום להשתנות. לא תהיה דעה אחת. זה אני יכול להבטיח. ברוך אתה, אדוני אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה מדברו. שביעית בזמן הזה דרבנן, זה הנקודה הראשונה. נקודה שנייה, אמרנו קודם, קרקע בבעלות של גוי בארץ אין בה קדושת שביעית, והיא מתירה לעשות מלאכות. הדבר הזה לא הוסכם על כולם. היו כאלה שאמרו שגם גוי שיש לו אדמה בארץ זה עדיין ארץ ישראל, זה עדיין קדוש. וגם אם נגיד שאולי זה לא קדוש, הפירות לא קדושים, אולי אסור לעשות עבודות באדמה. מי אמר שמותר ליהודי לעשות מלאכות באדמה כזאת ששייכת לגוי? היה ויכוח על זה. אבל יותר המחירה מתבסס לזה שאם קרקע שייכת לגוי בארץ, אין בה קדושת שביעית. ברמת ראשון זה נראה שזה מנמיך קצת את ארץ ישראל. אבל במבט שני, להפך, זה מראה שיש קשר חזק בין ארץ ישראל לעם ישראל. ארץ ישראל ששייכת לעם ישראל היא בקדושה מלאה. אבל אם נמצאת אצל גויים, כנראה שמשהו חסר. משהו חסר, והדבר הזה, בעקבות הדברים האלה, לדעת המתירים, מאפשר לעשות מלאכות בקרקע. ואנחנו מנסים להתקדם ולראות עוד נושא שבו היה ויכוח מרכזי ביחס להיתר המכירה, וזה, סתיר למישהו, וזה הנושא של לא תכונם. הוויכוח על לא תכונם. היה ויכוח גדול ביחס לדבר שאומרת הגמרא בעבודה זרה דף כף, לא תכונם, לא תיתן להם חנייה בקרקע. אסור לתת חנייה בקרקע לגוי בארץ ישראל. אסור למכור אדמה בארץ ישראל לגוי. אם אסור למכור אדמה בארץ ישראל לגוי, איך אפשר לעשות את היתר המכירה? אנחנו מוכרים אדמה בארץ ישראל לגוי. לא תכונם, לא תיתן להם חנייה בקרקע. הדבר הזה הטריד כל כך את הנציב מוולוז'ין, עד שהנציב אמר, ברח מהזאב ופגע בו ארי. אמר הנציב, שביעית בזמן הזה, דרבנן. שמיטה זה רק מדרבנן, זה כמו זאב. כדי להציל את הלכות שמיטה, מה אתם עושים? מוכרים אדמה בארץ ישראל לגוי. למכור אדמה בארץ ישראל לגוי זה איסור דאורייתא. לא תכונם. ברח מהזאב ופגע בו ארי. אתה בורח מהזאב, משמיטה. מתנפל עליך אריה, הרבה יותר חמור. אתה מוכר אדמה בארץ ישראל לגוי. אתה עושה עבירה יותר גדולה. אבל הגאון מקוטנה, בעל שו"ת ישועות מלכו, שהוא אחד מאלה שהזכרתי קודם, שדן בהיתר המכירה, אמר, והנה אמרתי בפשיטות שטוב להתיר למכור לנוכרי. ואף על פי שאסור ליתן ולמכור קרקע בארץ ישראל, כיוון שהוא לטובת היישוב, פשיטה, דאין כאן איסור דלא תכונם. אומר ישועות מלכו, למה אסור למכור קרקע בארץ ישראל לגוי? כדי לא לחזק את ההתיישבות של הגויים בארץ. אבל ביתר מחירה זה בדיוק הפוך. אם אנחנו לא נעשה יותר מחירה, אז הגויים יהיו פה חזקים, היהודים לא יוכלו לעבוד בקרקע, ולהפך הגויים יהיו יותר חזקים בארץ. אני אוסר יותר מחירה, אמר הגאון מקוטנה, כדי לחזק את ההתיישבות היהודית בארץ. כדי להפך, שהגויים לא יתחזקו, אלא היהודים יתחזקו בארץ. זאת אומרת שיתר המכירה זה אומנם מכירת קרקע לגוי, אבל זה כדי לחזק את ההתיישבות היהודית ולהחליש את ההתיישבות של הגויים. דבר נוסף שהוסיף הרב קוק ואחרים, מדובר רק על מכירה לזמן. אולי במכירה לזמן אין בעיה שלא תכונם, זה לא דבר לשנים, זה רק לשנה, לשנתיים, אז אולי אין כאן בעיה שלא תכונם. ואולי דווקא לעובד עבודה זרה, אולי לאחרים אין איסור למכור. בעקבות הדברים האלה, הרב שמואל מאליבר והגאון מקוטנה מחליטים שהם ישאלו את גדול הדור. אם גדול הדור יסכים, הם הולכים על היתר המכירה. גדול הדור באותה תקופה, הרב יצחק אלחנן ספקטור. הוא גדול הדור והם הולכים אליו, והרב יצחק אלחנן מסכים להיתר המכירה. בעקבות הדברים האלה, היתר המכירה יוצא לדרך. תף ריש ממתת, היתר תרמת. רבני ירושלים, המעריל דיסקין והרב שמואל סלנט, מתנגדים להיתר. בסופו של דבר, למרות ההתנגדות, רוב הקרקעות בארץ נמכרות בשנת תף ריש ממתת. חוץ ממקומות בודדים, שבהם פתח תקווה, זכרת בתיה, ועוד גדרה בהתחלה, שהם לא עושים יותר מחירה, כל המקומות האחרים עושים יותר מחירה. 20 שנה אחר כך, הרב קוק מגיע לארץ ונהיה הרב של יפו והמושבות. הרב קוק מאמץ את היתר המכירה, ממשיך את היתר המכירה. אנשים חושבים תמיד שהרב קוק המציא את היתר המכירה. הרב קוק לא המציא. היתר המכירה התחיל 20 שנה קודם, ובאמת היתר המכירה התחיל 250 שנה קודם, כי היה רב בחברון, רבי מרדכי רוביו, שהוא עשה היתר מכירה בחברון, וכתב את הדברים בשו"ת שלו, תשובה ארוכה מאוד, בשו"ת שמן המור סימן ד', תשובה ארוכה על היתר המכירה. הרב קוק ממשיך את היתר, לא מתחיל אותו. מנגד, מאוחר יותר, הרדב"ז, ואחרי זה החזון איש, מצטרפים אל האוסרים. והוויכוח קיים עד היום. לעשות יותר מחירה, לא לעשות יותר מחירה. מה חושב הרב קוק על יותר המחירה? אומר הרב, על עצם היתר, אין לדעתי לפקפק כלל. הרב קוק בטוח שיתר המחירה עובד. אין לרב קוק ספק, יתר המחירה עובד. ברור שהוא עובד. למרות זאת, אומר הרב קוק, ומפני שכל דבר היתר הוא באמת רק מפני הדחק העצום, ובתור הוראת שעה, אומר הרב קוק, יתר המחירה זה שעת הדחק. יתר המחירה זה הוראת שעה. אל תהפכו את יתר המחירה לאידיאולוגיה. ולמה הוא אומר את זה? הדברים ברורים. קודם כל, אנחנו לא רוצים להפקיע מצוות שביעית. ברור שאנחנו מעדיפים לקיים שמיטה כהלכתה. הגענו לארץ ישראל, לא רוצים להפקיע את המצווה. זה דבר ראשון. דבר שני, למכור קרקע בארץ ישראל לגוי, למרות התירוצים, זה לא נוח לנו. בטח לא נוח לציבור שלנו, למכור קרקע בארץ ישראל לגוי. אנחנו מרגישים לא נוח עם זה. יש כאן משהו הפוך על הפוך, כאילו אנחנו פתאום אומרים, טוב, זה בסדר כל כך, עוד שאנחנו בדרך כלל בכיוון השני. ואלה שמתנגדים כל כך ליתר המחירה, לא תמיד הם עומדים על הרגליים כשמעבירים את גוש קטיף לגויים או דברים אחרים, אבל לא משנה. בכל אופן, העניין שלנו הוא שהרב קוק אומר, שעת הדחק. זה לא אידיאל. הרב קוק אומר לקיים כל מה שאפשר ולהישמר, ומה שביסודו איסור דאורייתא. אומר הרב קוק, מלאכות דאורייתא, כלומר, לזרוע בקרקע, זריעה. לא אמרו ששור בעברית, אבל לזרוע, to sow, או זמירה, to prune, לחתוך את הענפים כדי שהעץ יגדל טוב יותר. או קצירה, to rip, או בצירה, to pick. כל המלאכות האלה, ארבע המלאכות האלה, נאסרו מהתורה. אומר הרב קוק, המלאכות האלה, גם אחרי יתר המחירה, יעשו על ידי גויים. לא יהודים יעשו אותם. גויים יעשו את המלאכות האלה. אומר הרב קוק, ואין זה מונע ופותר אותנו מלבקש כל העצות אשר הזמין השם לנו, שיוכלו אחינו בני ישראל יושבים בארץ הקודש, לקיים המצווה כהלכתה בלי שום הפקעה. אומר הרב קוק, כל הזמן צריך לחפש פתרונות טובים יותר. יתר המחירה עובד. אין ספק שהוא עובד. אבל צריך לחשוב כל הזמן, יש לנו דרכים יותר טובות לקיום מצוות השמיטה. רק אני רוצה להעיר שהרב קוק, במציאות הזאת, בארץ, עשה דברים מדהימים. התגלה לא רק כאדם גדול בהלכה, לא רק כאדם גדול במחשבה ובאמונה, אלא כמנהיג גדול, מה שהולך פה בארץ, זה בלגן עצום, יותר מה שהולך עכשיו, מבחינת הוויכוחים על שמיטה. היישוב הישן, היישוב החרדי יותר, היישוב החדש, ויכוחים אדירים, ממש כמעט מלחמות עולם. סבא שלי, המשורר הרב יוסף צבי רימון ז"ל, היה בן ביתו של הרב קוק, הוא כתב על הרב קוק, והרב קוק כתב עליו, והוא כותב איזה קטע שממחיש קצת. את הדברים, כל איש מבין, ידע ויבין, על פי רושמי כל התקופה הזאת בארץ, כי בלעדי מציאותו של הרב קוק בארץ בעת הזאת, היה יכול חלילה היישוב להתמוטט, מפני קיצוניותם של הדור החדש והישן גם יחד, ואין שום אמצעות ביניהם, ובין השפעה חשובה ונעלה מעט איש נדיבות גם עליהם וגם על החיים בכללם. כל זה פעל ועשה הרב קוק, בשעה שמצא הרבה רוגז רוח, גם משני הצדדים האלה, ולפעמים גם פגיעה בכבודו הנעלה. הרב קוק עושה כאן דברים שהוא חוטף גם אלבונות. לא פשוט, גם מהצד הזה וגם מהצד השני, אבל הרב קוק בארץ ממש מציל את היישוב, ובשנת השמיטה זה בא לידי ביטוי בצורה החזקה ביותר. בכל אופן, הרב קוק אמר, צריך לחפש דרכים יותר טובות. איזה דרכים אפשריות נוספות יש? דרך חדשה, היא אוצר בית דין. חדשה, הרב קוק חשב עליה בשנת תפריש עין, הרב קוק מעלה אותה במכתב שהוא כותב לרבני ירושלים, מאוחר יותר, בצורה יותר נרחבת, החזון איש מבצע. והחזון איש ממשיך את הדברים במשך כל השנים, את הרעיון של אוצר בית דין. מה זה אוצר בית דין? אני אגיד בקצרה. התוספתא אומרת, הגיע הזמן תאנים, הגיע הזמן לקטוף את התאנים. אנחנו בשמיטה. שלוחי בית דין סוחרים פועלים. עודרים אותם, אומר הגרא, עורים אותם, קוטפים את התאנים. עושים דבלה וכו'. הגיע הזמן הנביאים, שלוחי בית דין סוחרים פועלים, בוצרים אותם. שלוחי בית הדין הולכים וקוטפים את הענבים. הולכים וקוטפים את התאנים. איזה איסור זה? קטיפה, איזה איסור? זה איסור דאורייתא, נכון? ראינו? איסור דאורייתא, אסור מהתורה. אמנם מותר מהתורה לקטוף קצת. כל אחד יכול לקטוף כמות לכמה ימים לבית שלו. אם יש לאדם בגינה שלו דברים, אנחנו נדבר על זה פעם הבאה. אבל לקטוף ככה את כל הפרדס, אסור. יש כאן מקומות. אני חושבת גם פה. לקטוף את כל הפרדס, אסור. אומרת התוספתא, אפשר לקטוף את הכל. איך זה יכול להיות? איך אפשר לקטוף את הכל? הדבר הזה היה כל כך משונה לרש סירילאו, שהוא ניסה להאמין את התוספתא בפירות שישית. לא ניכנס עכשיו איך הוא עשה את זה, זה לא הפשט פה. אבל הרמב"ן מבין שזה מדבר על השמיטה, והחזון איש הסביר את הדברים, והוא אמר כל הבעיה של המלאכות האלה ושל הקטיפה והקצירה, היינו דווקא בעלים. אני אסביר את הדברים. חזון איש הבין שכל האיסור לקטוף, זה לא בגלל שאסור לקטוף, כי עובדה שמותר לקטוף קצת. זה בגלל שאסור להתנהג כמו בעל הבית. אתה לא בעל הבית. כי לי הארץ, הכל שייך לקדוש ברוך הוא. אם אתה הולך וכותף את כל השדה, אתה מתנהג כמו בעל הבית. אבל אם בית דין כותף, בית משפט, בית דין, זה לא אדם פרטי, זה משהו, ישות משפטית כזאת. זה לא נקרא להראות בעלות. בדבר הזה אין בעיה. בית דין הוא גם נציג של כל ישראל. אז הוא, כמו שכל אחד מותר לו קצת, בית הדין יכול לקטוף לכולם, לכל אחד קצת. יש לנו כאן דרך חדשה, לקטוף את כל הפירות. זה לא מאפשר לזרוע. אוצר בית דין לא עוזר בזריעה. אבל הוא מאפשר לקטוף את כל הפירות. דבר מצוין. דרך חדשה שמאפשרת לקטוף את כל הפירות. הפירות האלה אחר כך מחולקים בחינם לאנשים. תגידו לי רק רגע, אנחנו הולכות לסופר, רואות, תוצר בית דין, זה לא כל כך בחינם. קדושת שביעית עולה כסף. תשובה, המחיר על העבודה, הפירות בחינם. תגידו לי רגע, אם זה על העבודה, איך זה יכול להיות שאנחנו הולכים לקנות מלפפון רגיל, עולה, כמה עולה? 5 שקלים. כמה עולה באוצר בית דין? 9. 8, איך זה יכול להיות? המחיר רק על העבודה. אז התשובה היא, יש כמה דברים, אבל אחת התשובות המרכזיות לדבר היא בגלל שאוצר בית דין זה אנשים שממשיכים לשמור בצורה מלאה להלכות שמיטה. הם לא יכולים לעשות הכל בשדה. הם לא יכולים לעשות את כל המלאכות. בגלל שהם לא יכולים לעשות את כל המלאכות, חלק מהמלאכות שהם לא יכולים לעשות, במקום מלאכה אחת מדאורייתא, הם צריכים לעשות 10 מלאכות מדרבנן. לעקוף מכל מיני דברים אחרים, וגם אז זה לא מביא את אותה תוצאה. הם לא יכולים לעשות את אותם דברים שיביאו את אותה תוצאה של אותה כמות של פירות וירקות, של אותה איכות. לכן, באוצר בית דין יש פחות להם. יש פחות כמות, פחות איכות. בגלל שזה יותר מעט, אז זה עולה יותר כסף כדי להגיע למשכורת סבירה. חוץ מהדבר הזה, בגלל שיש כאן מערכות חדשות שצריכות לשווק בכל המדינה, זה גם דברים שעולים כסף. ובעיקרון, אלה הסיבות המרכזיות שבגללם זה יותר יקר. להגיד לכם שאי אפשר היה לעשות את זה יותר זול, אם היו פועלים בצורה יותר חכמה, אני לא יודע. אני לא עושה את כל הדברים בפנים. אני יודע למה זה באמת, יש סיבה שזה יהיה יקר יותר. להגיד על המחיר בדיוק, 7-9, אני לא יודע. אבל אני יודע שזה יקר במציאות הנוכחית, זה לא סתם. ומצד שני, יש קדושת שביעית בפירות, שזה דבר מיוחד, שהופך את אוצר בית דין לפתרון הטוב ביותר. אוצר בית דין זה גם דבר של עבודה יהודית, גם דבר בלי יותר מחירה, בלי להפקיע, בלי למכור את האדמה לגוי, וגם הדבר היחיד שיש בו בצורה מלאה קדושת שביעית בפירות. זוכים לקדושת שביעית. זה דבר מיוחד, דבר נפלא.
בפירות ובירקות, כן.
דבר מיוחד, דבר נפלא. דבר שלדעת הרמב"ן, על פי המגילת אסתר, יש מצווה. מצוות עשה באכילת פירות שביעית, ירקות שביעית. כל כזית וכזית. תמיד אני אומר שזו מצווה שנשים מקיימות יותר מגברים. אוכלות יותר סלטים. כל כזית, עוד מצווה. יש כאלה שאומרים שאין מצווה, לא כולם הסכימו עם הרמב"ן. אבל גם החולקים מסכימים שיש קדושה, כך מבואר בגמרא בסוכה בדף מ. אז יש אולי מצווה, יש בטח קדושה, יש כאן דבר נפלא. בפירות שביעית, בירקות שביעית, ולכן אוצר בית דין הופך להיות דבר מצוין. פתרון יהודי, מהודר, יש קדושת שביעית בתוצרת. כמו שאמרתי, הרב קוק התחיל, החזון איש יישם וגם הרחיב את הדברים, הרבה מעבר למה שהרב קוק חשב, אבל הוסיף, הרחיב את הדברים. והדבר עקרונית קיים עד ימינו, כאשר היום אוצר הארץ הם המרכזיים שעושים אוצר בית דין, ויש עוד קצת במקומות אחרים. אבל כמו שאמרנו, אוצר בית דין עוזר בפירות, או עוזר בירקות עכשיו בחודשיים הראשונים, שלושה חודשים. כי אוצר בית דין לא מתיר לזרוע. עוד חודשיים, שלושה, אין יותר ירקות משנה שעברה, צריך לזרוע. אוצר בית דין לא עוזר. מה עושים? אז הדרך היחידה שהייתה, זה היה יותר מחירה. זריעה על ידי גויים, אבל זאת הדרך שהייתה. אם אנחנו רוצים לחפש יותר דרך אחרת, מה עושים? לפני עשרות שנים, החזון איש חשב על רעיון נוסף. הרעיון נקרא חממות ומצע מנותק. החזון איש חשב על הדברים, וגם עשה אותם בצורה קטנה בקיבוץ חפץ חיים, ניסם אותם בצורה קטנה. מאוחר יותר, את הפתרון הזה עשו בגוש קטיף. גוש קטיף עשו המון חממות ומצע מנותק, היו להם מיליון עציצים, תכף נדבר על זה, בכל עציץ חסה. חממות ומצע מנותק בצורה מדהימה. לצערנו, אחרי שגוש קטיף נהרס, החקלאים שחזרו לעבודה בינתיים מגוש קטיף הם רק 18% מקרב החקלאים, וגם לעניין מצע מנותק, אז חלק מהם הצליחו לעשות מצע מנותק, חלק לא הצליחו. יש כמה חקלאים אחרים שעשו, אז יש השנה מצע מנותק, אבל לא באותו היקף כמו שהיה כשגוש קטיף הייתה קיימת. גם הדבר הזה דורש הרבה עזרה. אני הלכתי לחקלאים, אמרתי, בואו תעשו, בואו. אמרו לי, תשמע, מצע מנותק זה הרבה כסף. עשרות אלפי שקלים לכל דונם. מישהו צריך לעזור כאן. כמו שאנחנו צריכים לעזור בקניית אוצר בית דין, גם אם זה קצת יותר יקר, גם הדבר הזה צריך לעזור גם בקנייה, וגם אם היה לנו כסף מספיק, היה אפשר להפוך הרבה מקומות בארץ למצע מנותק, גם לעזור לחקלאים של גוש קטיף וגם לאחרים, שכולם ישתתפו ויעזרו להפוך את החממות למצע מנותק ולקיים שמיטה יהודית מהודרת. מה הרעיון של חממות ומצע מנותק? הירושלמי, אני קורא את הסוף, מתלבט. האם יש איסור לזרוע בתוך בית בשמיטה? מצד אחד כתוב, שדך לא תזרע. בית זה לא שדה. בית, כלומר איפה שיש גג, זה לא שדה. לפי זה צריך להיות מותר לזרוע בתוך בית. מצד שני כתוב, ושבתה הארץ שבת להשם. שבתה הארץ שבת להשם. כלומר, ארץ ישראל כולה צריכה לשבות, לא לעשות מלאכה בשמיטה. אז אולי גם בית אסור, כי זה בתוך ארץ ישראל. אז בית מותר או אסור? הירושלמי לא כותב מה לעשות. בעקבות הדברים האלה, ואנחנו לא נראה את הכל, יש כאלה שהתירו פעת השולחן, ובישראל משקלוב התיר לזרוע בתוך בית. החזון איש חלק עליו, והחזון איש אמר לא להקל לזרוע בתוך בית, אבל החזון איש אמר שאפשר להקל אם מצטרפים שני דברים. גם בית וגם עציץ שאינו נקוב. בית זה אומר שיש גג, אבל אתה יכול לזרוע על האדמה. אומר החזונים, זה אני לא מוכן. אבל אם יש גג, ואתה תעשה את זה בעציצים, בלי חור, או עציצים חור ותחתית מתחת, הדבר הזה מותר בשנת השמיטה. לאור הדבר הזה, הרעיון של חלומות ומצע מנותק קם על הרגליים. פתאום יש לנו פטנט. יש דרך חדשה לזרוע ירקות בשמיטה. עד היום לא הייתה דרך. עד שהגיע הפטנט הזה לא הייתה דרך. היה אפשר עם מוצר בידין להסתדר עם פירות או ירקות בחודשיים הראשונים. פתאום יש עכשיו דרך שאפשר לזרוע מלפפונים ועגבניות ופלפלים בתוך הציצים, בתוך חממות.
אבל אני עדיין לא שובט. צריך לשבוט.
זה נכון שעם ישראל או החקלאים לא שובטים. אבל כאן צריך להבין קצת יותר את טעמי השמיטה, אבל אנחנו לא נאריך הרבה. אבל אני רק אציין, טוב, אני רק אגיד קודם כל, הפתרון הזה מאפשר, מיד אני אלך, מאפשר לזרוע בתוך בית. זה לא טוב לכל הדברים, כי למשל, בצל אי אפשר לעשות מצע מנותק, זה צריך אדמה. גזר, תפוח אדמה, ירקות השורש, צריכים אדמה. אבל הקדוש ברוך הוא עזר לנו שכל הירקות האלה מחזיקים הרבה זמן מעמד. אפשר לשים אותם בכל קירורים כאלה ולהשאיר אותם המון המון זמן. וכך שיש לנו למהלך בעיקרון כמעט כל השמיטה, את כל הדברים האלה מיבול שישית. בצל, תפוח אדמה, גזר. אז עכשיו אנחנו רואים שיש לנו פתרון להכל. אוצר בידין בפירות או בירקות בחודשים הראשונים. מצע מנותק וכל ההמשך לגבי ירקות. יבול שישית, דברים מהשישית לגבי כל מיני דברים כמו גזר או בצל וכדומה. יש לנו פתרון שבסך הכל מקיף את רוב הדברים. אמנם, לגבי יתר המחירה אני תכף אתייחס, רק לפני זה, לגבי מה שאת שואלת, נתתי איזה שיעור ברעננה. עורך דין אחד אומר לי, תשמע, השמיטה לא מתקיימת בצורה הרגילה, גם לא שובטים. וגם הרעיון של השמיטה, שכולם יוכלו לקחת בצורה חופשית, וכאן פתאום אין את הדבר הזה. אז זה נכון, בדרך כלל אוצר בית דין, רוב אוצרות בית דין הטובים, חלק הם שמים לו קודם כל לעניים, ואז הם נותנים את השאר. אבל תמיד עולה חלק לעניים. אבל אמרתי לו, תשמע, אתה צודק. באמת, החקלאים, העשירים, היו צריכים להפקיר את הכל, שהכל יהיה חופשי, כדי שאתה, עורך דין המסכן, ושאר אנשי המחשבים, אנשים אחרים המסכנים שאין להם כמעט כסף, יוכלו לקחת בחינם מהחקלאי העשיר הזה את כל הפירות והירקות. אמרנו, יש לנו בעיה. יש בעיה אמיתית. פעם כולם היו חקלאים. כולם מפקירים, הכל בסדר. מה קורה היום? 1.6% מהמדינה הם חקלאים. וכולם אומרים להם, אתם תפקירו, שיהיה בחינם לכולם. ומה עם שאר האנשים? אמרתי, בוא נחשוב, מה אתה, עורך דין, יכול להפקיר? בוא נחשוב, אתה תפקיר שעתיים ביום, הרופא יפקיר שעתיים ביום, המהנדס יפקיר שעתיים ביום, כולם יפקירו, אפילו לא כל היום, שעתיים ביום, יפקירו, ייתנו בחינם. יש לנו בעיה, יש לנו בעיה אמיתית, אני חושב קודם כל, כל אחד בתחום שלו צריך לחשוב איך הוא עושה חסד במקצוע שלו, איך הוא באמת מפקיר קצת, זה לא שזה כתוב בתורה, אבל יש איזו תחושה שזה רצון התורה, שכל אחד באמת יעשה משהו. וחוץ מזה, במציאות באמת שכל המדינה, כל האנשים ממשיכים לעבוד, והחקלאים אין להם אפשרות ללכת לפרדס אחר, לקחת ממה שנשאר. אין להם, הם לבד. אז יש כאן בעיה. אז אם הם עושים באדמה עצמה, אזורים, יש בעיה יותר גדולה. אם מדובר על מצע מנותק, אז האדמה לא עבדה, זה היה בעציצים, גם באוצר בית דין לא זרעו. נכון, הם לא נחו כמו שהיה ראוי שהם ינוחו. מה לעשות? יש לנו בעיה. אבל אף אחד לא אמר בתורה שזו הטעם. אולי זה הטעם, אנחנו לא יודעים. התורה לא אומרת מה הסיבה. יש עוד הרבה טעמים אחרים. וברור שהטעם העיקרי הוא להרגיש שהכל שייך לקדוש ברוך הוא. כי לי הארץ. מכוח זה שהכל שייך לקדוש ברוך הוא גם העניים מקבלים. זה לא כמו צדקה שאדם טוב הולך ונותן צדקה והוא כל כך נחמד. ושמיטה, כשבאים אליך לקחת פירות, אתה בכלל לא נותן. זה לא שלך, שייך לקדוש ברוך הוא. וזה ודאי הטעם המרכזי בשמיטה, למרות שיש עוד טעמים, בכל אופן, מצה מנותק זה כאילו לא חלק מהארץ, זה מנותק, זה ציצים, אז לכן הדבר הזה נפטר, למרות שברור שהאידיאל היה ששמיטה תהיה בצורה יותר מלאה. אבל במציאות הנוכחית יש לנו בעיה, אני לא יודע מה יהיה כשיבוא המשיח. מה יהיה בשמיטה מודרנית עם כל המקצועות שלנו? לא יודע. זאת שאלה מעניינת. אני יודע שבינתיים כל אחד מאיתנו צריך לחשוב איך בעצמו הוא עושה גם כן קצת שמיטה. אז אנחנו, יש לנו פתרונות לכל הדברים האלה. אני רוצה רק לדבר קצת בקצרה. על פירות נוחי אני לא אעריך. אני רק אגיד, אנחנו לא חושבים שלקנות מגוי זה פתרון. זה לא פתרון, זו לא הדרך. אבל יש דברים שתמיד קונים מגוי. מלפפנים וקישויים למשל, עד לפני כמה שנים, 90% היה מגויים. כל השנים. בשנים האחרונות זה ירד ל-50%. זה היה קצת פחות. אבל עדיין יש הרבה אנשים שתמיד קונים מלפפונים וקישויים ועוד כמה דברים קטנים מגויים. מי שקונה תמיד מגויים, אז הוא לא צריך בשמיטה לעשות הפוך דווקא. בסדר. קונה ככה, אז ימשיך. תמיד טוב לעבור לקנייה יהודית. בדברים כאלה, בסדר, אתה יכול לקנות מגויים, כמו שאתה קונה כל השנים. ואז אנחנו נוהגים, על פי דעת הבית יוסף, לא לשמור קדושת שביעית ופירות נוחים, לזרוק לפח. בבני ברק, על פי החזון איש, נוהגים כן לשמור, אבל זה לא המנהג המקובל. אני רק רוצה להגיד שיש איזו טרגדיה מסוימת בשמיטה. יש דרך אחת של מרן הרב קוק זצ"ל, שאמר לעשות היתר מכירה. החזון איש לא הסכים להיתר המכירה, אבל החזון איש מצא פתרונות אחרים. חזון איש מצא פתרונות, לא יאומנו מה שהחזון איש עשה בשמיטה. הדברים שהחזון איש לקח על הכתפיים שלו בשמיטה, הקלות שהחזון איש בשמיטה, זה לא יאומן. בספר שלי יש ספר אחד שיצא, אבל הספר המרכזי שעכשיו בגרפיקה, ואני מקווה שסוף סוף יצא, מה אני יכול לעשות? כל העניינים עם גוש כתיף שאני מנסה לעזור להם, קצת מעכבים את הדברים. זה בעזרת השם יוצא, וגם התרגום לאנגלית כמעט מוכן כולו, של הספר הזה. אז שם הוספתי, בסוף הספר טבלה, שנדמה לי 14 מקומות, שבהם, מקומות מרכזיים בשמיטה, שבהם הרב קוק מחמיר והחזון איש מקל. אנשים לא יודעים, חושבים שהרב קוק הקל בשמיטה. להפך, הרב קוק מחמיר גדול הרבה יותר מהחזון איש בשמיטה. אין בכלל מה להשוות. אבל הרב קוק עשה את היתר המכירה, מצא את הדרך שלו. לחזון איש לא היה היתר מכירה, אבל החזון איש התאמץ, הלך לחקלאים והתאמץ בשטח, למצוא פתרונות לחקלאים. לא את הכל, חלק יצטרכו לא לעבוד, להוביר, אבל לפחות חלק אפשר לעשות, צר בית דין, מצא מנותק, מצא דרכים. יש איזו טרגדיה מסוימת שהיום יש אנשים שלא מקבלים לא את הרב קוק ולא את החזון איש. ואז מה נשאר להם? לקנות מגויים. ולקנות מגויים זה לא הדרך, זה לא הפתרון. מרן הרב קוק זצ"ל הגיע להסדר ביפו, שהחקלאים יעשו חוץ מיתר מחירה גם אוצר בית דין, ואת הענבים שלהם ימכרו גם ליישוב הישן. מה קרה אז? בא אדם אחד, לא רב, אדם עסקן, סויכר, מהיישוב הישן, והלך וחתם חוזה עם אחד הערבים לקנות את כל הענבים ממנו. לא מהיהודים, אלא ממנו. כותב הרב, אנחנו קוראים את הדברים ממש מרגישים את רעד שעובר על הרב, איתי תרעד בידי למעשה הנבלה אשר נעשתה כעת לאחינו יושבי המושבות. כי אחרי אשר הוחזק הדבר עד כה, שלא ליתן הכשר להגויים, כדי שלא לדחוק לרגלי ישראל, נמצאו חותרי מחתרת אשר יעצו בסתר לקנות דווקא מהגויים ולהרים קרן צרינו. איך שאנחנו בעצמנו רודים את אחינו בני בריתנו, אומר הרב קוק. והרב קוק ממשיך, והוא לא רגיל לדבר בצורת עקיפה כל כך. אומר הרב קוק, אין לשער גודל החרפה וחילול השם ועוצם הרשעה שיש בזה. דמי לבבי כסיר ירתחו וכאבי עד שמיים מגיע מהמצב האיום הזה, מהנפילה של תורה ויראת שמיים אמיתית שיש בעניין הזה. מי שחושב שלקנות מגויים זה מהדרין, שידע שזה לא תורה ולא יראת שמיים. זאת לא הדרך. אתה קונה קצת, כמו כל השנים, בסדר, אתה יכול לקנות קצת, כמו שאתה קונה תמיד, לקנות קצת מגויים אם אתה רוצה. אבל לקנות את כל התוצרת שלך מגויים, להרגיש שזה שמיטה, איך עושים דבר כזה? להפיל את החקלאות בארץ? מישהו מהקהילה שלי באלון שבות הביא לי סקית חסה, איזה חברה שהיא לא יודע, אולי חדשה, נראה שהיא חדשה, יש עליה כתוב וגדול יבול נוכרי שמיטה למאדרים. אין דבר כזה, זה לא הולך ביחד. יבול נוכרי שמיטה למאדרים, לא הולך דבר כזה. לקנות פה ושם, אם אין ברירה ואתה רגיל תמיד לקנות, יכול להיות שיש מקום לדון. אבל באופן כללי, שזאת היא התוצרת שאנחנו אוכלים בשביל, זו לא הדרך, אלא התוצרת היהודית שהזכרתי קודם.